נחזור לארבעה בנים, כי יש פה לקח חינוכי מעניין מאוד. התשובה של הרשע היא מעניינת. ואף אתה כי את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה שם צאתים מצרים, לבלו לא. אילו היה שם לא היה ניגל. משל למה הדבר דומה? ליד שנכנס באמצע הסעודה, ואומר, מה אתם עושים פה? מה זה השטויות האלה? למי אכפת מכל זה? למה להתעכב? בוא נאכל את הבשר, תנו לי לאכול, מה אתם מתעכבים? זה סיפור ישן, זה הכל היסטוריה. אני רוצה שיעור בהיסטוריה, אני אלך להיסטוריה. מה התשובה הנכונה לילד במצב כזה? אז התשובה הנכונה היא, אתה מהחוץ צודק, אין בעיה, רק שנייה, אני אכין לך מצה, הנה כך בשר, הנה כך צלי, הנה כך ירקות, בוא תאכל, תהנה, כל הכבוד, להתראות, לך לחדר, שלום. אבל זה מאוד עצוב, שאתה, כשתגדל, והילדים שלך ירצו לדעת את הרקע שלך, ואת ההיסטוריה שלך, ולמה אתה יהודי, וכל זה, אתה לא תדע כלום, אבל זה הכיוון שלו, לך בכבוד כך להתראות. אם אתה תנסה לבוא ולהראות לו כמה זה מתוק, וכמה זה טוב, וכמה זה נכון, אתה לא תצליח, כי הוא כבר בא בגישה של אנטי, והוציא את עצמו מן הכלל. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול ללכת עם הגישה שלו, ולהראות לו לאן הגישה שלו תוביל אותו. אז כשאתה עושה את זה, זה בעצם התשובה לרשע. תבין, היו יהודים כמוך במצרים, אבל אלה שהלכו בכיוון הזה, בסוף גם לא יצאו ממצרים. זאת אומרת, אני מנסה, מה אני יכול לעשות במצב כזה? אני יכול להקהות את שיניו. מה זה להקהות את שיניו? אני לא זה להקהות את שיניו, להקהות זה לדלל, לעדן. אז את זה אני עושה, אתה מנסה לנגוס בי, בוא אני אראה לך לאן אתה תגיע עם כל הגישה הזו. וזה בעצם התשובה של הרשע. בפשט, ארבע בנים הם מתחת לגיל בר מצווה, כי אנחנו ישנו מצווה והגעת לבנך, ואנחנו יודעים שבאופן טבעי התורה מדברת לכל אחד ואחד. אז למה היא לא מדברת לבן? כי הוא קטן. אז בפשט, ארבע בנים הם כולם מתחת לגיל בר מצווה. אדם יכול להתווכח ולטעון שזה, והגעת לבנך, זה לא רק ילד קטן, הרי זה גם לאשתו, וזה גם לתלמידו, וזה גם לאחד שיודע פחות ממנו. זה נכון. אבל בפשט זה ארבעה בנים שמתחת לגיל בר מצווה. ופה אנחנו רואים שיש כזה דבר, חכם ורשע וכולו, מתחת לגיל בר מצווה. מתחילה עבדי עבדה עזרה היו אבותינו, פה יש לנו את המסר החשוב שכל מקום שאדם נמצא הוא בעצם יכול לגדול ויכול להתקדם ממנו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, פה יש לנו את המסר החשוב שהקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה שאדם יחזור. זאת אומרת, קרבנו המקום, הקדוש ברוך הוא לוקח את הפסיעה לקראתנו. האדם צריך לדעת שהרבה פעמים בחיים הקדוש ברוך הוא לוקח את הפסיעה לקראתו, הוא רק צריך להיות מוכן לקבל את זה. זאת אומרת, יש הרבה נקודות שהקדוש ברוך הוא קורא לו. ידוע הסיפור של אדם שעמד מול הרמזור בארצות הברית, ואמר, ריבונו של עולם, תן לי סימן שאתה קיים. פקח את עיניו ולפניו יש מסעית שכתוב עליו God. כי בארצות הברית יש חברה של Guaranteed Overnight Delivery. אז זה ראשי תיבות God, אז הם כותבים את הפרסומת שלהם ככה, על המסעיות שלהם כתוב God. אז עכשיו שאלה היא, מה עושים כשכזה דבר קורה? אז לבן אדם יש הרבה פעמים בחיים שקרבנו המקום לעבודתו. השאלה אם הוא מוכן להתקרב. דיברנו על עלינו ויהושע, ואני חושב שעצרנו אולי בנקודה של עשיו מול יעקב. הטענה של המוסלמים מול הטענה של עשיו, נכון?
לא.
לא דיברנו על זה? לא? בסדר. אז אנחנו יודעים את היסוד שבעצם הרן מפתח בדרשות הרן, שביחס לישמעאל אין לנו כל כך התמודדות, כי ישמעאל הוא בן העמה ואנחנו בן הגבירה. אבל ביחס לעשיו, אז עשיו אומר, אני תום של יעקב, אני והוא מאותו אמא, מאותה אבא. מה אנחנו בעצם אומרים? עשיו טוען, אני העם הנבחר, וככה טענו לאורך כל הדורות. אז מה התשובה לעשיו? התשובה לעשיו זה המצרים. מה הקדוש ברוך הוא אמר? ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לולהם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. ואז הם יצאו ויהיו העם הנבחר ויקבלו את ארץ ישראל. אז כשאנחנו מעבירים לילד את המסר של מצרים, חלק ממה שאנחנו מעבירים לו, זה שבגלל זה אנחנו ולא עשיו. אם אתה רוצה הוכחה שאנחנו העם הנבחר ולא עשיו, אז תסתכל מה הנבואה. מה כתוב בברית בין הבתרים? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כשאנחנו קיימנו את החלק הזה של השטר, אנחנו זכינו בחלק השני של ארץ ישראל. וזה דרך אגב מאוד מעניין שאבס דיבר על זה. כשנתניהו דיבר שלנו יש לארץ ישראל בזכות אבות, אז אבס אמר, כבר קדמו אתכם הכנענים, ואנחנו צאצאים של הכנענים, ואין לכם שום בסיס לטענה שלכם. זה היה מאוד מעניין, כאילו רשי חוזר על עצמו. מה שרשי אומר, שיאמרו הגויים, ניסתים אתם, ומתי פלסטינאים טוענים שהם צאצאים של הכנענים? זה בכלל המצאה חדשה. אבל זה לא משנה. למעשה, מבחינת עשיו, אם יבוא ואיתן, הרי גם עשיו הם צאצאים של אברהם, אז אנחנו על עשיו, אין לנו את התשובה שישנו לישמעאל. וזה למה שפה בהגדה אנחנו מדגישים, ואתן לעשיו את הרסיר לרשת אותו. שעשיו קיבל את הנחלה שלו, וממילא אין טענה על עם ישראל, כי ההבטחה של ארץ ישראל הייתה דווקא לאלה שיהיו בכור הברזל במצרים.
אבל פה הנוצרים לא טוענים שהם כאילו המשך שלנו?
בסדר, זו טענה אחרת. לזה, זה לא התשובה. כלומר, זה... בסדר.
זה טוב למי שטוען
שהוא עשיו. כן, זה טוב, כי אם ייתנו מה ביחס לעשיו, וזה בעצם הנביא מלאכי מתייחס לטענה הזו, וזה מה שהדרשות רן מפתח, זה הרעיון שלנו פה. זה למה שזה מופיע פה בהגדה, הקטע הזה שעשיו ישב בהר סיר. למה זה רלוונטי? כי זה בא להדגיש את זה שאנחנו עדיין העם הנבחר. ואלה נקודות שאני מבליא, אני בולע אותם תוך כדי סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, אני לא משיב את הילד ואומר לו, שמה, יבואו כאלה ויתנו ככה. אני לא הולך לעורר אצלו ספקות. אבל תוך כדי אני נותן לו את התשובות, בלי לעורר את השאלות. זאת אומרת, אני מספר את זה תוך כדי, ואני אומר, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה, מי קיים את הגר יהיה זרחה בארץ לא להם? אנחנו, ממילא אנחנו אלה שזכאים בארץ ישראל, ולא איסף. בלי להזכיר את השאלה, אני כבר נותן לו את הכלים עם התשובה. ברוך שומר תחתו לישראל, וזה נקודה חשובה. אחד מהדברים שקשים זה ההמתנה. וזה אחד מהמסרים שאנחנו מעבירים לילד. עם ישראל לאורך כל הגלות חיכה, וזה המסר של מגילת אסתר, וזה המסר של הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, וזה מה שחזל אמרו לנו שטיפחנה עצמותיהן של מחשבי קיצין. צריך להיות עם סבלנות. וזה אחד מהמסרים שצריך להעביר לילד. אמרנו שאחד מהמסרים החשובים בליל הסדר, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אלא זה שאנחנו עדיין העם הנבחר. איך אני אומר לו שאנחנו עדיין העם הנבחר? אז היום זה קל, היום ישנו ארץ ישראל, ישנו ירושלים, אבל מה היה לפני 100 שנה ולפני 200 שנה? אז ברוך שומר הבטחתו לישראל. פה חלק מהמסר זה העניין של עם ישראל חיכה. הם לא ידעו מתי הם יצאו ממצרים, הם לא ידעו איך לחשב, ועד היום אנחנו לא יודעים לחשב. לך תחשב את 6,000 שנה, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, הוא יודע לחשב. כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. והיא שם דלבותן ולנו. אז זה שוב המסר על ההווה והעתיד. שלא אחד בלבד עמד עלינו. מה הקשר? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה הקשר? מעשה אבות סימן לבנים, זה הבטחה של ברית בין הבתרים. באותה מידה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מידי המצרים, כשלא היה לנו את הזכויות, זה סיפור שחוזר על עצמו. זה הרעיון שהחסידים אוהבים לומר, שכל הערה שהייתה בחג, חיכו לשנה הבאה, קבעו עליהם ועשום חובה. למה? לשנה הבאה, כשראו שהייתה את אותה הערה באותו זמן, אז קבעו ועשום חובה. וזה הרעיון שהרב אולבה אמר, והמלבים אמר, והאבני נזר אמר, ואמרו אותו הרבה, שבליל הסדר, כמו שהיה, כמו שהזכרנו, שליל הסדר זה דודי לי, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הפסיעה לקראת עם ישראל, זה לא אלול שאני לדודי, שאני לוקח את היוזמה בתשובה, אלא הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו, כמו שאז הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו והוציא אותנו בלי זכויות, בניים, כמו שהזכרנו, הדגש של ליל הסדר זה בניים, אל תתחילו לבלבל לי את המוח שהילד הזה יותר חמוד והילד הזה יותר חכם, בניים, לא מעניין אותי, זה הילד שלי, זה הדגש של ליל הסדר, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, באותה מידה, אותה הערה שהקדוש ברוך הוא נותן, בלי לדפוק חשמון, חוזרת על עצמה כל שנה ושנה. וזה למה שהחסידים מדגישים, שכל שנה אנחנו צריכים בלילה הזה, בעצם נשמתו של אדם צריכה לטבוע גדלות מהקדוש ברוך הוא, ומהלילה הזה אדם יכול לנהוג כל השנה כולה. ואיש עמדה לבותן ולנו, אנחנו מזכירים שאותה הערה ואותה הבטחה ואותו כוח שהיה לנו לצאת ממצרים הלילה הזה, חזר על עצמו. וזה גם המוטו של השירים של בלילה, והיא בחצי הלילה, אנחנו מזכירים, עוד מימי אברהם אבינו זה היה לילה מיוחד. עוד אחר כך, סנחריב נפל באותו לילה, בבל נפלה באותו לילה, פרס נפלה באותו לילה, שוב ושוב, המן נפל באותו לילה. אותו לילה זה לילה שחוזר ההערה ומאיר על עם ישראל. ואנחנו מתחילים את ההזכרה הזו, בבהי שעמד על אבותינו ולנו. שתדעו, הלילה הזה זה לא רק היסטוריה, זה דבר שחוזר על עצמו. ואנחנו צריכים לשוב כוח מהלילה הזה, לדעת להסתכל מעבר, כמו שחזל לימדו אותנו, גזירה וידה דבטלה, הגמרא אומרת בהתחלת יבמות, בהתחלת כתובות, שהיו גוזרים גזירות על ישראל, חכמים לא שינו את התקנות שלהם מחמת הגזירות. למה? כי אנחנו עם הנצח, והגזירות הן לא נצחיות. צריך להסתכל מעבר לגזירות, צריך להסתכל לטווח הרחוק, והיא שעמדה לאבותינו מלנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, לכל דור ודור היו כאלה שעמדו עלינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וזו הבטחה שצריכה להיות לכל אדם. זה גם נקודה שחשובה ביחס לשואה, כשאני דיברתי עם הרבה אנשים שעברו את השואה, אלה שצריכו לדבוק בזה, שהולכת להיות ישועה, אז היה להם את הכוח להמשיך. בן אדם הרבה פעמים לא יודע מאין יבוא עזרי. גם עם ישראל במצרים לא ידעו מאין יבוא עזרי. היית שואל אותם, הם לא ידעו. אבל מי שמסוגל להידבק בזה, אז יש לו את הכוח להתמודד גם עם כל קושי שבא מולו. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אז פה השאלה עם איזה פשט נלך. אני לא יודע שזה כל כך בריא לילדים קטנים להיכנס לנושא הזה שלבן רצה לרצוח את כולם, שהוא רדף אחרי יעקב אבינו. ארמי עובד אבי, שלבן רצה להרוג את כל הצאצאים שלו. ילדים קטנים, זה לא בריא שהם ישמעו שיש סבא שרוצה להרוג את הנכדים. עם כל זה, כשהילדים יותר מבוגרים, אז כן כדאי להיכנס לזה. איזה מין בן אדם היה לבן הארמי. יש פה פשטים אחרים, שאולי יש בהם מסר חשוב חינוכי, אבל הם לא הפשט. אתם מכירים את הפשט של לבן שרצה להרוג את אליעזר, ואז יצחק היה אגון. את הפשט של ארמי עובד אבי, שהוא גרם לשנאת חינם, מתוך זה שהוא החליף את הבנות, ואז היו כמה נשים, ואז הילדים לא היו כולם אותה אבא ואמא, ואז היה את השנאת חינם בעם ישראל, וזה בעצם מה שגרם לזה שירדו מצרימה.
לא שמעתי את זה.
אוקיי, אז עכשיו שמעת. ארמי עובד אבי, איך הוא הזיק לנו? כי בגלל שהוא החליף את הבנות, אז נוצר מצב שלא כל הבית של יעקב נבנה מרחל, אלא היה את רחל והיה את לאה, והיו את השבחות, והיו את השבטים מאוד שונים, ואז היה את הקינה, ואז היה את כל השנאת חינם שהוביל על זה שירדנו למצרימה, שהרי דיברנו כבר. טוב, זה עוד מוטו ש... אפשר להוביל את כל אל הסדר איתו, שהגמרה בשבת שדיברנו עליה, שאם לולי שנאת חינם לא היו יורדים למצרים, יכולנו לסיים את 400 שנה בארץ כנען. זאת אומרת, מה המסר של יציאת מצרים? האחדות של עם ישראל, היכולת להתגבר על ההבדלים בינינו, היכולת להתאחד, ושלא יהיה שנאת אחים. אז זה הגמרה בשבת, נכון? אמרה מברכה מה... אמרה מברכה מה... הרב גוריה, המרב... לעולם על ישנה אדם בניו בין הבנים שבשביל שכר שני ישראל מלט שנתן יעקב ליוסף יתר השאר בניו נתגלגל לדבר וירדו אבותינו למצרים. אז זאת אומרת הכל התחיל מתוך השנאה שהיה בין האחים. אז אנחנו הערב שמדברים על היציאת מצרים צריכים לדעת שזה אחד מהדברים שצריך ללמוד משם, וזה אחד מהפשטים בארמי עובד אבי. אבל זה לא פשט, זה וורד, בסדר. עכשיו אנחנו עושים תהליך, אנחנו לוקחים את הפסוק הזה ומפרקים אותו לחלקים. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, מילה מילה אנחנו בעצם מפרקים אותה. בסדר שלי אני רק מסביר את הפשט, אני די מריץ את זה, אבל תוך כדי הפשט יש פה הרבה מאוד דברים חינוכיים שחשוב להזכיר. וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, זאת אומרת פה יש לנו את אהבת ארץ ישראל שזה חלק מגאולת מצרים, נכון? והבאתי אתכם לארץ הזאת, ופה יש לנו את הסיפור של מגילת רות, שעל פי המדרש, כל המוות של מגילת רות זה כי מעשו בארץ חמדה, וירד מצרימה יעקב לא היה יורד, אלא אם כן הוא היה אנוס. אז זה נקודה שאני מזכיר תוך כדי. שימו לב, מי יודע, יעקב רצה לרדת או לא רצה לרדת? אני שואל את הילדים, לא רצה, למה? ופה אנחנו מדברים על החשיבות של ארץ ישראל, ואיך ארץ ישראל קשורה ליציאת מצרים. זה אחד מהלשונות, גאולה, זה הכוס של אליהו. ויגור שם, הוא לא ירד אלא לגור שם. אני תמיד מזכיר לילדים שכשאני נסעתי לארצות הברית, לא החלפתי את השעון משעה ישראלית. שרתי את השעון כשהייתי מבקר את ההורים שלי, והיה פעם אחת שיצאתי ולא ידעתי מתי אני אוכל לחזור. זאת אומרת, היה חוק פה מסובך שלא אפשר לי לחזור, כי הייתי קטין חוזר, עד שצלחתי למצוא דרך לחזור, אז הייתי שם איזה שנה עם שעה ישראלית על השעון שלי. אז זה עצבן אנשים. למה? כי אני לא באתי, אמרתי, אני פה עד שאני אמצא פתרון לעזור. ויגור שם, זה איך אני יוצא, מה הגישה שלי כשאני הולך לחוץ לארץ. אז יעקב הולך ל-400 שנה, אבל הוא הולך לגור. זאת אומרת, הבעל ההגדה בא להדגיש לנו גישה. היו שואלים אותי, אתה חוזר מחר? לא. מחרתיים? לא. אז מתי אתה חוזר? לא יודע. אבל ברגע הראשון שאני אוכל לחזור, אני אחזור. אז השעון שלי מוכן לחזירה. גישה, נכון? זה עניין, זה גישה חינוכית. במתי מעט, אז זה כן דבר שחשוב לדבר עם הילדים. אני אוהב לדבר על המספר. איך הגיעו מ-70 נפש ל-10 מיליון? אז אני מתחיל לעשות את המתמטיקה. בוא נעשה חשבון. שנה הזו יש 6 ילדים. ואז עוד 6. כמובן שזה בגיל שהם יכולים לעשות את החישוב הזה. אז יש לנו כבר, בוא נאמר, במשפחה אחת היו 30 ילדים, בוא נאמר, ואז אתה מחשבן את הדורות, ואתה רואה איך הם יכלו להגיע, שוב, זה, אם אתם יכולים לעשות טבלה להראות להם, אז ילדים מאוד אוהבים לראות איך זה הלך מ-70 ל-10 מיליון תוך 200 שנה. זה לילדים יותר מבוגרים. בישם נגויים, למד שהיו ישראל מצוינים שם, אז יש פה שיטות, מה זה מצוינים, שהם לא התערבו בין הגויים, ופה, אם יש זמן, זה מקום טוב לדבר על זה שהחסידים בחוץ לארץ מתלבשים בצורה שונה, שיש בזה כן עניין, אני לא עושה את זה, אבל צריך להבין מאיפה זה בא. גדול ועצום, אז פה יש מקום לחלק בין פרו וירבו לפרו וישרצו. אז בראשונים כתוב, וישרצו זה כשהם ירדו במדרגה ורצו להידמות לגויים. ואז פה אפשר לפתח דיון, מה זה אומר להידמות לגויים? למה זה דומה לשרץ כשעם ישראל רוצה להידמות לגויים? טוב, בסיפור ורב, רבבה כצמח השדה נתתיך, אני אוהב לפתח בעצם את כל הסיפור מההתחלה. אז אני מספר להם סיפור. פעם הייתה ילדה שנולדה, וההורים עזבו אותה בשדה, והיא שכבה שם. אתם מכירים את הסיפור מיחזקאל ט"ז, כן? כן, לעבור לסיפור. כן, מה? בסדר, אז היא שכבה שם, אף אחד לא טיפל בה, ואז סוף סוף בא מישהו, ניקה אותה, גידל אותה, טיפח אותה, ואז היא התבגרה, ואז הוא הלך והתחתן איתה, ואמר לה, תהי אמינה, והוא נתן לה בגדים יפים ותכשיטים, וכמובן שמפתחים את זה לילדים כסיפור. אני לפעמים, כשיש לי ציבור שזה מתאים לו, אני מתחיל את ליל הסדר עם הסיפור הזה. זאת אומרת, עם הסיפור הזה של יחזקאל, ומתוך הסיפור הזה אני מגיע לשער הסדר. ואז אני מספר איך שהוא התחתן איתה, והיא התחילה ללכת עם חברים אחרים, להזמין אנשים אחרים הביתה, ולצחוק איתם, לאכול איתם, ולהיות מיודדת איתם. והוא אמר, רגע, אבל אני נתתי לך את הכל, ומי טיפל בך, ואיך יכול להיות? וזה עם ישראל, זה עם ישראל במצרים, וזה עם ישראל בימי בית ראשון, וזה עם ישראל גם בגלות, שעם ישראל מוכן לשכוח את הקדוש ברוך הוא שעשה אותו. והקדוש ברוך הוא אומר, זה לא יכול להיות. אבל זה בעצם הסיפור הזה, אם אפשר לספר אותו מספיק טוב, אז הוא תופס לבבות, כי רוב האנשים לא מכירים את הסיפור. ואם אתה מפתח אותו טוב, אז זה סיפור שתופס אותם. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, אני לא יודע אם הייתי נכנס לזה. זאת אומרת, העניין שאנחנו, עצם זה השפיכות דמים, זה מה שבכל זאת הציל אותנו כל החיים. והראו אותנו המצרים, אז יש פה פשט, אני לא זוכר של מי, לא כתוב והראו לנו, אלא והראו אותנו, שזה ההשפעה הרעה של המצרים. ויש דיוק פה בראשונים שרק כשאנחנו וישרצו, אז הם ראו אותנו כאויב. זאת אומרת, כשעם ישראל ניסה להידמות לגויים, אז הגויים ראו אותם כאויב. לפני כן לא. ויענונו, אז יש פה פשט שחשוב להבין, וזה אני כן אומר בליל הסדר, וישימו עלינו, עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם. זאת אומרת, היו שרים שהתפקיד שלהם היה לפנח, איך הכי, מה שיותר לענות את עם ישראל. זאת אומרת, הם יהיו קמים בבוקר, והתפקיד שלהם היה כל הזמן לחשוב, איך אני יכול לגרום להם יותר עינוי בסבל שהם בונים את הבניין. אז מה היו עושים? יום אחד היו באים ליהודי ואומרים, כולם צריכים לשים אבנים בסנדלים, תוך כדי שאתם עובדים. יום שני היו באים ואומרים, בוא תורידו את הכובעים, כולם צריכים לעבוד בשמש. יום רביעי, כשהיה קר, היו אומרים, כולם צריכים להגיע עם חולצות קצרות. ואז לאט לאט שיבינו, רגע, היה פה מגמה של רשע. זה לא סתם שהעבידו אותנו. הילד צריך לקלוט את הרמת השנאה. זה היה שנאה לשמה. ותלוי בגיל הילד, אבל אני מצרף את זה יחד עם אבלינו אלו הבנים, שכשיש לי ציבור יותר מבוגר, אז אני אומר להם, תדמיינו רגע מה זה אומר. זה אומר שבן אדם, לא רק שהוא לא יכל לשלוח את הילד למטפלת כשהוא יצא לעבודה, ולא רק שהוא לא יכל לשלוח את הילד לחינוך, זאת אומרת שהם ראו את הילדים שלהם גדלים כמו בהמות, ולא היה לו אפשרות בעצם לעשות כלום, הוא היה צריך לצאת בעבודה, הוא ואשתו, לפני אור היום, חוזר מעבודה בקושי עם כוח לחזור הביתה, כתוב חזה שהם הולכים לישון בשדות, מחוסר כוח לחזור הביתה, ומי מגדל את הילדים? ולא רק של שאלה מי מגדל את הילדים, ומי מאכיל את הילדים, ומה הילדים אוכלים, אלא אנחנו, כשהילד יוצא למכולת, אנחנו דואגים, כי יש כל מיני אנשים מוזרים, אז אנחנו נזהרים לאן שולחים את הילד, ושיהיה פיקוח, ושהוא לא יהיה לבד עם כל מיני אנשים. אתה נמצא במצרים, ארץ זימה, ארץ משכב זכור, כשהתורה רוצה לאסור נשים עם נשים, מה התורה אומרת? כי מעשה ארץ מצרים לא תעשה, וזה הבסיס לאיסור. והילדים בבית לבד, ואין לך חוק שיגן עליך. ולא רק שהילדים בבית לבד, אלא שפרו כל יום שוחט 3 ילדים יהודיים כדי לטבול בדמם. והאדם עוזב לעבודה בבוקר ולא יודע כמה ילדים הוא ימצא בבית. לא כי אולי משהו יקרה, אלא כי ודאי היום פרו ישלח את השרים שלו לקחת יהודים, לשחוט אותם חוץ מהילדים שזורקים אותם לתוך הלווינים.
עמי ותמי זה סוכריות לא יודעים לעומת הסיפור שאתה מספר.
נכון.
זה ילדים בכל אופן.
אני אמרתי שלילדים קטנים אני לא מספר את זה. אני אומר לך, מבחינת, כשיש לי אנשים יותר מבוגרים, או כשאני יכול להכניס את זה והילדים עסוקים, יש את השלב הזה בסדר, הרבה פעמים הילדים כבר לא מחזיקים מעמד, הולכים לשחק חצי שעה. אז למבוגרים כן. אני, יש לי מגמה שאני מצליח כל שנה, שאלווי הלאה, שכשאנחנו נסיים את הסדר, אנשים יבינו שאושוויץ היה קטן ליד יציאת מצרים. זה המגמה שלי. אני רוצה שהציבור שנמצא בליל הסדר יוזיל דימה ויבין רגע ממה יצאנו. שהמצב במצרים היה רשע ברמה לא רחוקה ממה שהיה לנו באושוויץ. שאנשים יבינו. כן? זאת אומרת, כמה שהנאצים היו אכזרים, המצרים כללו את כל מה שהם עשו ועוד. יש פה, אבל שוב, הסיום הטוב הוא אחד מהדגשים החשובים, שוניצק אל השם, וישמע השם את קולנו. זאת אומרת, זה מאוד חשוב שהילד יקלוט את זה, זה אחד מיסודי אמונה שאנחנו מעבירים לילד בליל הסדר, את עניין התפילה. וניצק אל השם, השם שמע את קולנו. וזה תמיד, בכל סיפור, כשאני מספר לילד סיפור, אני תמיד מסיים עם זה שהשם שמע והשם הוציא, והלילה הזה היה הלילה הטוב.
בסוף.
לא,
בכל... אני אעשה בין, אבל כשאותו אדם שהוא צעק, כבר אחריו מתו הנכדים והנינים,
מסכים? מסכים?
עד שהשם הגיב.
מסכים?
כביכול.
מסכים? זה אתה כמבוגר קולט. אני אומר, זה שיקול דעתך, באיזה גיל להביר לילד. זה כבר שיקול דעתך. מה, איזה גיל ילד? אני מסכים? לקטנים, אני עוד לא אומר את זה. ועסקו אלוקים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, פה יש מסר חשוב שאנחנו לא עמדנו בשלנו. דיברנו על המדרש על אהרון הכהן, שהחזל דורשים מהפסוקים ביחזקאל, שלפני שמשה בא, אהרון בא, דיברנו על זה, ואז לא שמעו בקולו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ואז למען שמי, הקדוש ברוך הוא עשה את זה למען הברית. אבל פה יש מסר מאוד מעודד לכל אחד, שזאת אומרת, בשורה התחתונה, גם אם אין לך זכויות, הקדוש ברוך הוא למען שמו, בכל זאת, מציל את האדם.
מה זה הפירוש המילה ויזכור במשפט הזה? כאילו שכח? מה?
לא, הכוונה היא זה דיברת תורה כלשון בני אדם. וישמע אלוקים נק הטעם, אז פה יש את המדרש שהזכרנו בעבר, שהמדרש בפרק את רבלי עזר מזכיר, פרח לי השם, שהיה בת משבט דן, היא ובעלה, שעמדו ותוך כדי שהם דרכו ועשו את התית, אז זרקו את התינוק שלהם מתחת כפות רגליהם, והם ראו את הדם שלהם, שהם מהקש שפצו את רגליהם, משוטט יחד עם הדם של התינוק שלהם, והמצרים המשיכו להקות בהם, והם היו צריכים לעמוד שם, לראות איך שתוך כדי שהם תוכנים את התתית, ככה הדם שלהם ושל הילד שלהם, והם בבכי התחילו להתפלל תוך כדי שהם דורכים שם, וזה וישמע אלוקים את נעקתם. המדרש אומר שזה הנעקה שהשם שמע, וזה התפילה שהביאה את הגאולה. זאת אומרת, התפילה של הזוג הזה שעמדו בתוך התית. וזה למה שלפי הרמב״ם, החרוסת, יש מצווה לאכול כזית. החרוסת זה מצווה בפני עצמה. וזה שהחרוסת זה זכר לתית, וזכר לדם שהיה בתית, שאנחנו שופרים את היין, זה דבר מאוד משמעותי. כי חזל אומרים לנו שדווקא התית, מתוך התית, וישמע אלוקים את נעקתם. זה היה נקודת התפנית של הגאולה. ויהו תנינו זה פרישות דרך ארץ, אז אולי לילדים לא צריך להיכנס לזה. ותעמלנו אל הבנים אז הזכרנו ואת לחצנו זה הדחק ופה אני תמיד אוהב להמחיש את זה בליל הסדר אני מתבייש לפניכם אבל אולי צריך לעשות זה בכל זאת טוב אז הסדר שלנו זה באנגלית אבל כשאני מגיע לשלב הזה אז אני אומר ואת לחצנו זה הדחק, זה הדחק, זה הדחק אתם הבנתם זה הדחק? אני מתחיל כאילו להלחיץ את ה... וכולם פתאום קופצים אז אני אומר אתם מבינים? לא נעים פתאום מישהו צעק עליך פתאום חיצים אותך. האדם יכול להתמודד עם הרבה דברים, אבל כשמתחילים להלחיץ אותו ולצוק עליו, אז פתאום הוא מתחיל להרגיש את הלחץ, ואז הכל נהיה הרבה יותר גרוע. אני יכול להתמודד עם הרבה דברים, הלחץ זה גומר את האדם. אז אני ממחיש את זה בסדר. כשאני מגיע ללחץ, ואת לחצנו זה הדחק, אז אני מבלה כמה שניות בליצוק, וכולם מתעוררים וקולטים מה זה לחץ. אני דופק על השולחן וצועק, אני ממש ממחיש את זה. טוב, ויצאנו השם ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה. אז פה דיברנו על העניין של מכת בכורות, והקדוש ברוך הוא פסח על הפתח. דיברנו על זה, על הירושלמי, שהבכורות היו עבדה זרה. אם אני בא למקום ואני רוצה להכות את א', אז חוכמה שאני עברתי את ב' והיקיתי את א', החוכמה במצרים זה שהבכורות היו עבדה זרה. למה? נו, הקדוש ברוך הוא בא להניש את המצרים. מה החוכמה שהוא פסח על בתינו? אז הזכרנו את הירושלמי במגילה, שהבכורות היו עבדה זרה במצרים, והיהודים עבדו את הבכורות כמו המצרים. ואז בעצם נוצר מצב שאם הקדוש ברוך הוא בא להכות את אלוהי מצרים, אז כמו שהוא מכה את הבכורות של מצרים, צריך להכות גם שלנו, כי גם שלנו הוא עבדה זרה של מצרים. אז זה הקדוש ברוך הוא פוסח על הפתח. טוב, פה אולי צריך לעצור ולעשות סדר מכל הסיפור, אבל אני חושב שדיברנו על זה, על המעבר של עם ישראל מעובדי עבדה זרה לעובדי השם, על העניין של אדם על הפתח, וזה שהקורבן פסח יצלי ושלם, ודווקא בתתוו, דיברנו על זה? נחזור על זה מהר. פה יש נקודה שאולי כדאי לפתח עם הילדים, אני אוהב לפתח אתם תוך הסיפור, כמו שדיברנו, שבעצם אנחנו צריכים לספר את הסיפור מתוך האגדה, אבל לא להיות כבולים לאגדה. זאת אומרת, הסיפור צריך להיות הרבה יותר מפותח מזה. אז השאלה היא איפה מתחילים את הסיפור. אז יש הרבה נקודות התחלה. אפשר להתחיל בבריאת העולם. לפני בריאת העולם קדם מחשבה שיהיה ישראל. זאת אומרת, מגמת הבריאה זה שיהיה עם הנבחר. מגמת הבריאה זה שיהיה מי שיוביל את העולם קדימה. אחר כך, אני הרבה פעמים אוהב לקחת אותם בתהליך היסטורי. אז יש בריאת העולם. מאדם עד נוח, 10 דורות. תלוי בציבור. זאת אומרת, לפעמים, את התרגילים האלה אני עושה הרבה פעמים כשאני מרגיש שאני צריך לתפוס את הריכוז שלהם. אז לפעמים אני אומר, רגע, איפה יציאת מצרים מתחיל? מי יודע? מתי התחלה של הגאולה? אז כל אחד נותן תאריך אחר, ואז אני אומר, טוב, אז ההתחלה, כמו שאמרתם, זה לפני בריאת העולם. כל הכבוד. אף אחד לא אמר את זה, אבל זה לא משנה. אז ההתחלה מתחילה לפני בריאת העולם. לפני בריאת העולם, כבר היה את המושג שיהיה ישראל. בראשית, בשביל ראשית, בשביל עם ישראל שנקראו רשות, זאת אומרת, חייבת להיות יציאת מצרים, חייב להיות עם הנבחר. אז יש לנו בריאת העולם. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם. אברהם רואה את ברית בין הבתרים, וזה עוד נקודת התחלה. ברית בין הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה, בארץ לא להם. נכון? אז ישנו אברהם. אברהם, יצחק, יעקב. שוב ישנו יעקב יורד למצרים, יש שם ריבה בין האחים, וזה עוד נקודת התחלה. למה ירדנו למצרים? בגלל המריבה שהייתה בין האחים. עכשיו הגענו למצרים. בהתחלה היינו בארץ גושן, שהיא הארץ שאברהם אבינו קיבל בעד שרי, אחרי שפרו הצטער שהוא לקח אותה, אז עם ישראל חיו בעצם בתוך עצמם, שמרו תורה ומצוות, היה להם בתי מדרש. אז כשכל השבטים מתו, אחרון למות היה? לוי, תודה רבה. הראשון למות היה? יוסף. אז כשכל השבטים מתו, השיבוד בעצם התחיל כשיעקב מת, וכשהם רצו ללכת לקבור אותו, פתאום המצרים אמרו, אתם יכולים ללכת, רק תשאירו את הילדים כאן. זאת אומרת, אנחנו רוצים מרבון שאתם פה, אז פתאום חשקו עיניהם של ישראל. כשיעקב מת, התחיל שלב ראשון של השיבוד. אחר כך, כשיוסף מת, אז התחיל שלב שני. אחר כך, כשלוי מת, התחיל שלב שלישי. אבל בתוך כל הזמן הזה היה מצב שבכל זאת הם הרגישו את עצמם במצב טוב. אז, כשהם התחילו להידמות לגויים, פרו וישרצו, אז השיבוד נהיה חמור מאוד. אז המצרים התחילו לראות אותם כאויבים. עכשיו, השיבוד החמור מאוד היה בזה מתנה לעם ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חישב תקן, הקדוש ברוך הוא חישב, לפי חלק מהראשונים, זה שהוא חישב לילות עם ימים. מאחר ואנחנו עבדנו ימים כלילות, לא רק ימים, אז הקדוש ברוך הוא חישב ימים ולילות, 200 כפול 2 זה 400, בסדר? אז הגענו ל-210 כפול 2 זה 420, לא זוכר את המשך החישוב. אבל למה יישא...
הוא עוד חייב לנו.
אז התחיל שיבוד החמור. מה זה שיבוד החמור? נשים עושות עבודה של גברים, גברים עושים עבודה של נשים, וכל העבודה היא במגמה לשבור אותם. וזה העניין של למען ענותו בסבלותם, הם עובדים בבנייה, עובדים איפה? בפתאום. מה זה פתאום? פתאום יורד ובוא לאו. זאת אומרת, הם עובדים על קוויקסנד. כל דבר שהם בולים, נבלה. זה פתאום. פתאום יורד ובוא לאו. מה זה רמסס? חזל דורשים שכל מה שהם היו בונים, מתרוסס, בנו את זה על מקום שכל הזמן היה מתנועה, שכל כל הזמן היו שם רעידות אדמה. אז המצרים לא העבידו אותם בעבודה עם מגמה, המגמה הייתה תעבוד. מה זה עבודת פרך? אז כתוב בהלכה, כתוב אסור להעביד את עבד ישראל בעבודת פרך. מה זה עבודת פרך? אחד משני דברים, או עבודה שאין לה מגמה, או עבודה שאין לה סוף. בן אדם אומר לו, תתחיל לחפור, אני אומר לך מתי לעצור. ואז הוא עוזב. המצרי יודע שהוא צריך שהוא יעבוד רק שעה לחפור בור של 50 אמה. אבל תן לו לעבוד, תן לו לעבוד בלי לראות קץ. זה עבודת פרך, אז זה מה שהמצרים, אני ממחיש את זה לילדים. אומר לבן אדם, תתחיל לעבוד, אני אומר לך מתי לעצור. ואז המצרי יושב ומעשן לו נרגילה, ואוכל ושוטה וזורק את הפיצוחים על העבד תוך כדי שהוא עובד, ועושה צחוק ממנו ועושה כל דבר מגונה עליו. עכשיו, המצרי יודע מתי הוא צריך שהוא יעבוד. אז לפעמים המצרי נותן לו לעבוד, להוציא 70 אמה של אפר, ואז הוא בא ואומר לו, עכשיו תחזיר. למה? זה עבודת פרך, וזה מה שאסור לעשות עם עבד עברי. אסור, לא, תעבדו מהם עבודת פרך, זה הלכה. אז זה אפשר להמחיש לילד תוך כדי. מה זה? למען ענותו בסבלותם, רשעות למען רשעות. אני אעשה את זה בצורה הכי גרועה שאני יכול לעשות, שהוא יסבול. זה מה שהמצרים עשו לנו. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לגאולה, אז לגאולה גם יש שלבים. אז הגאולה, מתי גאולה התחילה? הגאולה התחילה בעצם כשמשה, הקדוש ברוך הוא מופיע למשה, כפי שדיברנו שם, אחרי הסיפור של אלה שהיו בתית, ואז משה מגיע למצרים, ואז השיבוד נהיה יותר גרוע. דרך אגב, למה השיבוד היה צריך להיות יותר גרוע לפני שהוא נהיה יותר טוב? בגלל שהקדוש ברוך הוא הולך להניש את המצרים, כדי שהמצרים לא יוכלו לומר טענה, אני לא הייתי מעוניין. אז הקדוש ברוך הוא קודם כל מנע מהם את הקש והתבן. ואז כשהיהודים היו מסתובבים לסוף קש ותבן, זוחלים בשדות של המצרים, המצרי הפרטי היה יוצא מהבית שלו ומתחיל לתת בו מכות מוות. מה איתך? אתה באת לגנוב אותי, אני מכיר אותך, לא יכול להיות, אתה לא באת לסוף קש, אתה גנב, אתה סתם נותן בו מכות רצח. משה רואה את כל זה והוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, רגע, אתה אמרת שתוציא אותם, ומה הולך פה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? חכה, עכשיו הגאולה תתחיל. זאת אומרת, היה צריך לעבור עוד שלב אחד, לפני פרשת וירא, בסוף פרשת שמות, שהמצרי האישי כל אחד התחיל להכות ביהודי, כדי שאף אחד לא יכול לומר, אני זה אשמת פרעה, הוא זה שציווה אותי. עכשיו הגאולה מתחילה, יש לנו 10 מכות. 10 מכות זה תהליך של אמונה. קודם כל תכירו שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם. וזה אני אוהב לפתח בדצה חדש ואחר. דצה חדש ואחר זה בעצם חלוקה של המכות, שדם זה קודם כל באפר, בגשמי, הרב הירש מפתח, זה ככה. דצח, דם, עדש, ערוב, באחר, אז ברד. כל אחד מהם זה דבר שקיים בטבע. כן? דם, זה קיים בטבע. לוקחים את הנילוס שהוא בטבע, והוא נהפך להיות דם. ערוב, יש חיות בטבע, אבל פתאום הם תוקפים בצורה מסיבית. ברד, יש ברד בטבע, אבל פתאום זה יורד בצורה מעבר לטבע. אז כל המכה הראשונה בסדרה היא תמיד משהו שלוקחים את הטבע, וזה נהיה יותר חמור. השני הוא כבר יותר חמור. זה דבר שהוא קיים בטבע, אבל פה אנחנו הולכים עכשיו להקצין אותו. צפרדע, כזו כמות צפרדעים שתוקפים אותנו. דבר, כן, מתים חיות, כזו כמות חיות שמתות. הרבה, כזו כמות, כל פעם זה, אתה עולה שלב. אתה כבר עולה למצב שזה כבר על טבעי בעליל. קינים, אז זה כבר דבר שבא מלמעלה, שאין לך שום דרך לייחס אותו לטבע. עץ באלוקימי, לא יכלו לעשות את הקינים. אתה לוקח פיח, אתה זורק את זה לשמיים. אתה לוקח חול, אתה זורק לשמיים. נהפך להיות קינים על כולם, נהפך להיות שכין על כולם, נהפך להיות חושך על טבעי, תמיד זה התעלות. תצא חדש באחיו. עד שאתה מקל מכת בחורות, שזה כולם יחד. יש מוות, אבל לא מוות של רק אלה, רק המצרים, רק הבחורות, רק בלילה הזה, רק ברגע אחד. זה לא אותו דבר כמו המכות האחרות, זה מחדד את כולם, וכולם הם תהליך שעם ישראל יבואו ויכירו שהקדוש ברוך הוא האלוקים. עכשיו, עם ישראל צריך לעבור תהליך. זה מה שכתוב בפרשת בית חנן, גוי מקרב גוי. עד עכשיו חשבנו שאנחנו מצרים גם כן, רק שהמצרים לא מתייחסים אלינו יפה. אבל אנחנו התחלנו להזדהות כמצרים, וזה המסר של, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו משם, ראינו בנינו ובני בנינו עבדים עד היום. למה אנחנו עבדים? כי באמת לא היינו יוצאים משם. זה הממתת שערי תומה, שהיינו מאבדים את הזהות שלנו כיהודים. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו במכות. המכות גם כן מראות לנו שפרו לא אלוהים, החרטומים הם לא אלוהים, הנילוס הוא לא אלוהים, ובסוף גם הבחורות לא אלוהים, וכל אלוהים מצרים עושה שפטים, וחלק מהמסר שיציאת מצרים זה מסר לעולם, שהקדוש ברוך הוא, אני השם בקרב הארץ, הקדוש ברוך הוא שולט בטבע, והקדוש ברוך הוא מקפיד על מה שהולך. עכשיו עם ישראל מתחיל לקלוט שיש אלוהים. מה קורה? פרעה מתחיל להכביד את ליבו. למה הוא מכביד את ליבו? חלק מהראשונים אומרים, כי פרו יודע שחודש ניסן מגיע, ובחודש ניסן זה חודש הוא מאמין שאלוהים שלו הכי חזק, זה מזל תלה, ובתתוו לחודש ניסן אז הוא הכי מאמין באלוהים שלו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? בלילה הזה אני אראה לך. בלילה שאתה חושב שאתה הכי חזק, בדיוק בלילה הזה, אני אראה לך איך שאני הורס לך את כל האלוהים, אשחוט את הפסח, לא רק שוחטים את הפסח, מודיעים למצרים 5 ימים מראש, הולכים לשחוט את האלוהים שלכם. שבת הגדול, אנחנו לוקחים את התלה, משאירים אותו קשור למיטה. למה משאירים אותו קשור למיטה? כמו שרצו לפרש בלבן הארמי. מה היה עם לבן הארמי? רחל גונבת את התרפים. למה? למה היא לא התמינה אותה באיזשהו מקום בדרך? אז מישהו הסביר, לא זוכר מי, היה לה מגמה שלבן יבוא וירדוף ויתחיל לחפש את הטרפים, ויתחיל לחפש את הטרפים, וכל הנכדים ישאלו, מה הסבא עושה? אמרו, הוא מחפש את האלוהים שלו. איזה צחוק, כולם התחילו לצחוק עליו, מה זה, אתה מחפש את האלוהים שלך? הוא מחפש מתחת למיטה, מחפש בתוך נעליים של הנכדים, כל הנכדים רואים, איזה שוטה, סבא מחפש את האלוהים? רחל עשתה את זה, לא זוכר מי רצה לפרש ככה, רחל עשתה את זה, כדי שגם אם היה אחד מהילדים, שהיה לו איזשהו נדנות של ספק, שיש דברים בגו, בעבודה זרה, אחרי שלבן מחפש את העבודה זרה, כמה שעות, בכל החפצים של כל הנכדים, בכל הצעצועים והכל, כולם יבינו שכבר אין על מה לדבר, זה הכל שטויות. אז זה המסר שהיא הרוויחה. אותו דבר קורה עם התלה. מה אנחנו עושים? הקדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה שהשפסלה הזה יהיה קשור למיטה כמה ימים וכמה לילות. כל ילד גדל ופתאום מה שעד עכשיו עבדנו אותו הוא קשור ליד המיטה, והילדים גדלים עם המסר שהוא הולכים לשחוט אותו. הולכים לשים את הדם שלו מבחוץ, הולכים לצלות אותו ולאכול אותו, ובלילה שהמצרים מאמינים שהוא הכי חזק, וכל בוקר הם קמים והוא מלקק את הרגליים של אבא תוך כדי שאבא ישן, ואבא ואמא צריכים להתמודד עם החיה המוזרה הזו בתוך הבית שעושה את צרכיה ומתנפת ומסיחה לכולם את הבית ומלקקת ואוכלת ומפריעה לכולם. יהיה מישהו מהילדים שיצא ממצרים ויאמר זה אלוהים? עכשיו שהם חיו איתה קשורה ושחטו אותה ואכלו אותה, זאת אומרת התהליך הזה שיציאת מצרים היה תהליך גם כן להעביר את המסר לנו ולילדינו, תראו, זה לא אלוהים, זה סך הכל בהמה, בהמה שבבהמות. עכשיו הם חיו איתה בתוך הבית 4-5 ימים, פתאום כבר אין מצב לכבד אותה, אין מצב להסתכל עליה כאלוהים, ואחר כך שוחטים אותה ולא מתביישים. המצרים הרי מאמינים שכשהמזל תלה עולה בשמיים, או מה הוא יעשה, מה אנחנו עושים? אין לנו פחד, לוקחים את הדם של התלה ושמים אותו סביב הפתח של כל בית, מראים בלילה שאתם חושבים שהוא הכי חזק, אנחנו שמים את הדם סביב הפתח, תראו שאין לנו פחד ממנו. עכשיו זה גבורה, משכו וקחו לכם צון. חזל דורשים, מה זה משכו? משכו ידיכם עבודה זרה. עד עכשיו עבדנו את התלה הזה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, עכשיו תמשכו את ידיכם עבודה זרה ותשחטו אותו. אז זה המשך התהליך. עכשיו יש מחלוקת בגמרא, מתי היה עיקר היציאה מעבדות לחירות? האם היציאה מעבדות לחירות היה בלילה של מכת בכורות, בבוקר כשיצאו ממצרים, בקריאת ים סוף? ואת כל השיטות האלה אנחנו יוצאים באמירת אמת ויציב כל בוקר. יש פה כמה שיטות בתוספתא בברכות, אנחנו יוצאים את כל השיטות. מה אנחנו אומרים? ממצרים גלתנו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכור ראיהם הרגת, בכור הגאלת, וים סוף פקעת, וזידים טיבעת, וידידים העברת. זה השיטות. האם זה כשהם שקו, שאנחנו יצאנו, שהיה קריאת ים סוף? יש מחלוקת. מה הנקודה שהיא הנקודה שיציאת מצרים? הנציב אומר, 4 לשונות גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. זה 4 לשונות של תהליך הגאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. השלב הראשון היה שעבדו, אבל לא ברמת סבל כזו. והצלתי אתכם מעבודתם 50 שנה לפני שיצאנו ממצרים, פסקה העבודה. זאת אומרת, והצלתי אתכם מעבודתם, שלב ב' אין עבודה בכלל. עם ישראל הפסיקו לעבוד. למה? כי 10 מכות היו 12 חודש, כתוב בסדר עולם רבה ובמסכת עדויות. זאת אומרת שאחרי 5 מכות עברו 6 חודשים, אם המכות התחילו בניסן, אז בתשרי הם הגיעו למצב של 5 מכות. אחרי המכה החמישית, כתוב הכביד השם לב פרו, זאת אומרת, מבחינת טבעית, היו צריכים כבר להיכנע לעם ישראל. זאת אומרת שאחרי 5 מכות, אחרי 6 חודשים, כשמגיע תשרי, אז בראש השנה פסקה עבודה, הגמרא אומרת בראש השנה. אז זה, והצלתי אתכם מעבודתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, וגאלתי אתכם, זה באותו לילה, שפרו בא ומעיף אותם מהארץ, הוא משחרר אותם, ולקחתי אתכם, זה מעמד הר סיני, ואז והבאתי אתכם.
פוצאתי מה זה?
פוצאתי זה מהסבל. היה שלב ראשון שהמיתו בעבודה. שהעבודה נהייתה יותר סבירה. טוב, ובאותות זה המתה, אני אוהב לספר את הסיפור, ששוב, רק אם יש זמן, אתם צריכים להאריך את הזמן, איפה להשקיע את הזמן. אבל קודם צריך ללכת שלב קודם. ובמורה גדול זו גילוי שכינה. אז יש פה נקודה שחשוב מאוד להדגיש לילדים. מה זה היסטוריה? זה הסתר פנים. היסטוריה זה ואנוכי אסתר אסתיר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן לנו איתותים שהוא איתנו, ותלוי אם האדם יראה את זה או לא. ומורה גדול זה הדבר הגדול של גילוי שכינה, שהיה מצב שכולם יכלו לראות שזה יד השם לנגד עיניהם. ואני אוהב כל פעם להמחיש להם את זה. אני אומר להם, תראו, נפלו 200 טילים. מישהו שם לב? מישהו אמר הלל? מישהו קם ואמר, צריך לומר עוד פרק טילים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא? יש מתנה כשיש גילוי שכינה, מצב שכולם אומרים, וואו, היה מלחמת ששת הימים, לא נראה לי שהיה מישהו שאמר שזה לא היה גילוי שכינה. זאת אומרת, יש שלבים שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה, הנה, בואו תראו, וזה אחד מהמתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ביציאת מצרים, ברמה הרבה יותר גבוהה. ובאותו זה המטה, אז פה יש הרבה מדרשים למטה. המטה שהיה בעצם בתוך גן עדן, המטה שיצא מגן עדן, הוא כבר היה חרוט עליו, י' כ' ו' כ' ודצח עדש באחיו, ראשי תיבות של המכות. זאת אומרת, המכות כבר היו מששת ימי בראשית. המטה שהיה אחד מהדברים שנוצרו בין השמשות של יום השישי של בריאת העולם. המטה הזה שיתרו בעצם לקח איתו כשהוא ברח מפרו, ושם את זה בגינה שלו, ואז לא הצליח להוציא את זה, ואמר מי שיוציא את זה, הוא יקבל את זה. ואז משה, כשהוא ביקר את זה, יתרו, הצליח להוציא את המטה הזה, ואז הוא נפח להיות מנהיגן של ישראל. המטה נהיה שלו, והוא חזר איתו וכולו. זה המטה שבעצם עושה ניסים. זאת אומרת, זה מטה שיש בו כוחות של גן עדן. ושימו לב שגם כשצריך להוציא מים מהסלע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לקחת את המטה יחד איתו. והר"ן אומר, שמקום שהייתה גילוי שכינה פעם אחת, אז זה יותר קל שיהיה גילוי שכינה פעם אחרת. כמו כשאתה מצית גפרור פעם אחת, יותר קל להצית אותו פעם שנייה. באותה מידה גם כן, כשנוחת שכינה על אדם אחד, אז אלה שמסביבו מקבלים בין שהם רואים, בין שהם לא רואים, הם מסוגלים לקבל. וזה הפשט באליהו ובאלישה, אלישע מבקש פי שניים מרוח אליהו, ואלישע מבקש שהנער של ידו יגלה את עיניו. זה, כל אחד לא היה ראוי לזה, אבל כשנוחת את השכינה לאחד, אז כאילו השני יכול לקבל גם כן. זה גם הפשט של משה ושאר האנשים שהיו סביבו. וזה גם הפשט של המטה, שהמטה היה דבר שהופיע יד השם עליו, וממילא הופיע יד השם עליו שוב ושוב ושוב, גם במדבר. היו מופתים שהיו נעשים דווקא כשהוא שם. טוב, בזה שאנחנו מוצאים מהכוס, אז חשוב שאם יש ילד שהוא רגיש ולא אוהב ללכלך את אצבעות, ללמד אותו שאפשר גם לשפוך קצת. בדם צוודי הכלים, חשוב להסביר להם שאנחנו חוגגים הערב את ההצלחה של עם ישראל, את הישועה של עם ישראל. אבל זה שהם היו צריכים לסבול כדי להגיע לפה, אין סיבה לחגוג בזה. אנחנו שמחים שהיה יציאה לעם ישראל. אילו היה אפשרי להשיג את זה בלי זה, אנחנו לא חוגגים את המוות שלהם כמו את הישועה שלנו. ובגלל זה אנחנו מוצאים טיפה מהכוס לסמל את זה. רבי יהודה היה נתן בהם סימנים, אז פה יש סתם מסר חינוכי שקשה לזכור דברים, וצריך כן לעשות סימנים כדי לזכור את מה שלומדים.
אבל רגע, יש עניין שאנחנו נשמח
במפלת המשך. מעבוד רשעים רינה, נכון.
וגם על שפת הים, אז ישראל שר ושירה.
נכון.
המלאכים לא. אז זה קצת
אחר מה שאנחנו... עוסקים. אז תענה אתה. אני חושב ששניהם צודקים. אומרת, מצד אחד, אני שמח בעבוד רשעים רינה, מצד שני, אני לא שמח על זה שהם היו צריכים לעבוד בצורה כזו. אם הייתה דרך אחרת להשיג את אותו דבר, הנה מה טוב. אני שמח בעבוד רשעים רינה, אין ספק. אבל אני גם, הלוואי והיה צורה אחרת שיעבוד רשעים, או שיחזרו בתשובה, או דבר אחר. אני לא חוגג את זה שהם, אני חוגג שכבר אין רשות בעולם. אין לי עניין נגדו. הרי הצאצאים של המן ישבו בלשכת הגזית. יש אפשרות, בן אדם יכול להגיע לגדולה, אני גם רוצה שהוא יגיע לגדולה. טוב, בכל הקטע הזה של רבי יוסי הגלילי והחישוב של הדברים, אני מסביר את זה וקורא את זה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, אני קורא את זה כמה שיותר מהר שאפשר, ואני פשוט מסביר את העיקרון, איך כל אחד עושה את החישוב שלו. ואני מסביר שכל זה בעצם חשוב כדי להבין את רמת הרשות של המצרים. זאת אומרת, הם עומדים על שפת הים, ופתאום חוזר עליהם, דם, כל הכוסות דם שלהם נפחים, כל הכוסות מים נפחים לדם. באים צפרדים ותוקפים אותם. קינים, ערוב, אבל לא כמו שהיה במצרים, אלא פי 5 או פי 4 או פי 10 ממה שהיה במצרים. הם עומדים על שפת הים. יש להם יום שלם שהם עומדים אחרינו, וכל המכות חוזרות על עצמם רק פי כמה, והם עדיין לא חוזרים בעצמם. תראו את הרשות, תראו כמה הם שנו אותנו, תראו כמה היה שווה להם לבוא אחרינו, ולא היה מצב שהם יכלו לומר שכחנו. הקדוש ברוך הוא הזכיר להם את הכל על סף שהם הלכו לאבד. וזה עוזר לילד לקלוט את הפריות, למה באמת הגיע להם. כמה הם היו רשעים, כמה הם, היה להם תזכורת. כמה מעלות טובות למקום עלינו, אני אוהב להמחיש את זה לילדים. אני אומר את זה בסגנון אחד לילדים, בסגנון שני למבוגרים. לילדים אני אומר על כמה דברים אמרתם תודה רבה הערב בליל הסדר. כמה דברים אמרתם תודה רבה? אמרתם תודה שאמא קנתה לכם בגדים? אמרתם תודה שאמא נקטה את הבית? אמרתם תודה שאמא הכינה את האוכל? שאמא קנתה את האוכל? אני אתחיל לדבר איתם על זה. למבוגרים אני אוהב לתת סיפור אחר. בעל בא הביתה, ואשתו שואלת אותו, מה מיוחד בבית? אז הוא אומר, וואי, את הכנת את ארוחת הערב הכי טעימה. והיא אומרת לו, ומה עוד? אז הוא אומר לה, וניקית את כל הבית. והיא אומרת, ומה עוד? והוא אומר, רגע, לא סיימתי, אל תקטעי, רגע, אני הייתי באמצע, באמת רציתי לומר, והוא כבר מנסה לחשוב, והוא מתחיל לגמגם. אני אומר, הדברים האלה הם חשובים. צריך לדעת, להסתכל ולהעריך כל שלב ממה שקרה. והרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה. זאת אומרת, היו הרבה דברים גדולים. אנחנו מסתכלים לדוגמה על מלחמת ששת הימים. מישהו זוכר שבעצם מצרים היו על סף לתקוף אותנו ולהחיב לנו את כל חיל האוויר? והקונסול הישראלי פנה לקונסול האמריקאי ואמר לו שהם הולכים לתקוף אותנו, והקונסול האמריקאי העביר את זה לנשיא ארצות הברית, שהעביר לו מסר לעבור לקונסול המצרי ולומר לו, אוי ואבוי לך אם אתם מעיזים לתקוף. ורק בגלל זה אנחנו עשינו להם מה שהם היו על סף לעשות לנו? אף אחד לא זוכר. אבל גם בזה יש דבר אדיר. א', שהקונסול האמריקאי בכלל תרח להעביר את המסר. ב', שהנשיא ארצות הברית הגיב ככה. ג', שהקונסול האמריקאי הסכים להעביר את המסר למצרי, והמצרי הסכים להעביר את זה לנשיא מצרים, ונשיא מצרים הסכים לקחת את זה ברצינות. זאת אומרת, היו פה הרבה שלבים, ובסוף המצרים שילמו על זה ביוקר. מישהו זוכר את הפרט הזה? יש עוד הרבה פרטים בהיסטוריה שחשוב לזכור אותם. אז אנחנו כמה מעלות טובות למקום, יש פה גם צד חינוכי. לדעת לומר תודה רבה על שלב, שלב, שלב. וכמובן שהשירה היא חשובה, ולעשות מזה כיף, בכל זאת זה חלק שמעורר אותם. אתה על אחת כמה וכמה אני מריץ, שוב, אנחנו צריכים לפתח את מה שמדבר לילד, לא להתעכב על המילים. הרב פיינשטיין היה מקפיד, מי רבן גמליאל היה אומר, עד סוף המגיד, שאנשים והילדים כולם יהיו נוכחים ויאמרו. אני אומר את זה בצורה שהילדים יבינו את זה, ואני אוהב לשתף אותם. מישהו יודע לקרוא, אני מעדיף שהם יקראו את הקטע הזה בכל רם, ואני בשקט, למרות שאת שאר האגדה אני קורא בכל רם, אבל זה חשוב שהם יאמרו. אז אני שואל אותם בשאלה, פסח על שומה, כן, פסח שאוהבתנו בזמן המקדש, על שומה, שואל אותם שאלה, ואז אם הם יכולים לענות לי, אז אני אומר להם, יפה, זה בדיוק מה שכתוב פה. אבל שזה יהיה שיחה, שזה יהיה חי, לא סתם לקרוא טקסט. זאת אומרת, כל העניין פה זה מצוות שיחות כוונה פה. זה פה, אם הוא לא ידע מה הוא אמר, הוא לא יצא. זה לא רק המילים. אז ממילא, אני לוקח את הילדים, ומדבר איתם על דבר אחד אחד, נו רבן גמליאל אומר, מה שלושה הדברים? כללית הם יודעים את זה. מה שלושה הדברים שחייבים לומר? פסח, תסבירו לי, מה זה פסח? יפה, אני מוסיף להם נקודה אחת, שתיים, מה זה מצא, מה זה מרור, ואז אני מקריא את זה מהר. מי שמספיק מבוגר לקרוא את הנה מה טוב, מי שלא לא. אני אוהב להזכיר להם שמרור זה שם מין, זה לא צמח ספציפי, וזה לא צריך להיות מר, זה שם של מין. ואז אתה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, אז יש פה שני גרסות בראשונים, אם זה לראות או להראות, ואז יש פה את כל התרגיל שאפשר לעשות, אם הולכים לעשות אותו, אני לא יודע שהייתי מחכה לפה, אני אוהב לעשות אותו קודם בהגדה, יש מנהג ספרדי שמתחפשים כאילו יוצאים ממצרים, יש שעושים את זה כולם, יש שעושה את זה יחיד, אתם מכירים את המנהג? בסדר, אז אני אוהב לקחת סק מעל הגב וכל זה ולעשות את זה. בשלב הזה, אם הילדים עוד לא גנבו את האפיקומן, אז כדאי להורר אותם לעשות זאת. המגיד הולך להסתיים, אז זה כבר שלב שצריך קצת, אני לאורך כל הדרך משתמש עם התרגיל הזה להורר אותם. זאת אומרת, אבל בשלב הזה יש לי כבר אתגר שהם יגנבו את זה. כן? כי הגענו לסוף המגיד. אז אם עד פה הם לא גנבו את זה, אז אני כבר מתחיל להורר אותם שאני קצת מתאכזב מהגנבים מערב. טוב, יש פה את הנקודה להודות להלל שבח, כל זה אני חושב שכן חשוב לשיר את ההלל משהו יותר בהלל, כשיש לי אנשים שהם ברכי, אז יש הרבה דברים בהסבר של הלל. קודם כל אני שואל אותם, איפה חובר ההלל הזה? כשיצאו ממצרים, זה הלל המצרי. זאת אומרת, עם ישראל כשהם יצאו ממצרים הם שרו את זה, אנחנו ערב יושבים זכר ליציאת מצרים, אבל מחר בבוקר חובר ההלל הזה, זה ההלל של עם ישראל שרו. מה הם שרו? הללו עבדי השם, היינו עבדי פרעה, עכשיו אנחנו עבדי השם. זאת אומרת, לאן יצאנו ממצרים? יצאנו להיות עבדי השם. זה אחד מהמסרים של ליל הסדר. שוב, לכם אני מסביר, לילדים אני אומר את זה דרך אגב, אני לא יושב ומדגיש את זה כמו שאני מדגיש את זה פה, אלא דרך אגב תוך כדי הסיפור אני מזכיר את זה, אבל את כל ההלל אני שר, אני רק מסביר דברים תוך כדי. צאת ישראל ממצרים? נו, אז אני תמיד אומר להם, נו, צאת ישראל ממצרים, נכון? זה מתי שזה חובה, ואז מתחיל לשיר. הדברים האלה לא יכולים להיות ארוכים. זאת אומרת, לילד אין סבלנות בשלב הזה. צריך להזכיר טיפה ולהמשיך. אני אומר לכם מראש, הילד לא יקלוט 100% ממה שאתם מעבירים. אבל הוא יקלוט 60, 70, 80%.
ועוד שנה,
נכון. אנחנו יודעים מראש, אבל מה שאנחנו לא יודעים, זה איזה קטע הילד יקלוט. זה מאוד מפתיע אחר כך לשמוע מהילד כמה הוא באמת קלט. זה הרבה יותר מה שאנחנו משערים. אז אתה מטפטף תוך כדי שאתה קורא. אז בצאת ישראל ממצרים, נכון, כמו שדיברנו, החלק הזה של הלל כבר חובר בצאת ישראל ממצרים, ואז שרים. בסדר. אז יש לנו את הברכה, ואת זה דיברנו שאני הייתי מונע מהילדים לשתות יין, וגם מהמבוגרים בליל הסדר. אם אז טיפה, אבל שהרוב יהיה מיץ ענבים. בסדר, הגענו לנטילה ידיים ולסעודה, איפה שלכאורה שווה להרחיב מאוד בסיפור יציאת מצרים. אני חושב שדיברנו על הרבה פנים. יש משהו שאתם רוצים שנרחיב? לא. בסדר, אז בקורך, מה העניין של הקורך? מה הדגש של הקורך? הדגש של הקורך זה המקדש. כן? אז בימי הדגש של הקורך זה זכר למקדש, לא הקהילל. כולם חושבים שזה הילל, לא. כי בזמן הזה אסור לך לכרוך. קודם כל, ההלכה היא לא כמו הלל, חכמים חלקו עליו. בכל השס, כל מה שהלל אמר. אני לא מכיר מקרה אחד שפסקו כמו הלל. יש לנו 5 מקרים שהלל מביע דעה בשס, מה שאני זוכר, ובכולם אין הלכה כמותו. אז אולי באחד כן. טוב, למעשה פה חכמים חלקו עליו, אבל זה רק בזמן שהקורבן פסח היה דורייתא והמרור היה דורייתא, אז אתה יכול לשלב 3 דורייתא יחד. היום שאין לנו פסח, והמרור הוא דרבנן, אז אין מצב שבן אדם יוצא ידי חובתו בזה. אני לא מקפיד עם הילדים שיהיו בשקט, למרות שאני מלמד אותם את ההלכה, אני לא מקפיד איתם להיות בשקט, בעצם אמורים להיות בשקט, מהברכת על אכילת מצה, עד סוף הקורך. בסדר, אני גם נותן להם להרבב הרבה חרוסת עם המרור, למרות שמעיקר הדין בעצם לא אמור להישאר כמעט כלום מהחרוסת על המרור. זה טיבול, ועיקר זה מרור, בלי חרוסת, רק לטבול בו. אבל בסדר, להקל על הילדים, שיהיה להם טעים. הם רואים שאני לא עושה ככה. ופה אני מקיים את החינוך דאורייתא שדיברנו עליו. לומר להם, תראו, כשתהיו גדולים, אז בעצם זה לא אמור להיות יחד. חרוסת זה אחר כך. אני לא מקפיד עליהם בכזית מצה, זאת אומרת שיוכלו איזה שיעור שמתאים להם, יתבגרו, ילמדו שיעורים. כשהילדים מתחת לגיל בר מצווה, אני לא דן איתם בשיעורים, אני נותן לכל אחד חתיכת מצה, שהיא בערך כזית, הם רואים שאני מקפיד, הם רואים מה זה, ושילד זה קשה, אותו דבר עם הרביעית ועם כל הדברים האלה, מתחת לגיל בר מצווה זה לא נראה לי נושא שצריך להיכנס אליו. הוא יכול לסמוך על המלוא לוגמה, וזה הוא ודאי שוטה. זאת אומרת, אז כן.
לפי הקורך שאליל עשה, משמע שהוא עשה מצה ספרדית.
מסכים? את זה אני לא מזכיר לילדים. כשיש לי אורח ספרדי, אז אני אומר להם, תכו תראו איך המצה, וכנראה שפעם היה ככה. אבל מעבר לזה לא. אני לא צריך לבלבל אותם. אנחנו הרי לנו האשכנזים אסור לאכול זה בפסח. אז אני כשהיו לי אורחים ספרדים ותימנים, כי הרמה אומר שאנחנו מחמירים שהמצה שלנו תהיה דווקא דקה, שאין בזה שום חשש, שיש חלק שאולי, אל תשאל אותי כי קשה לי, אני אומר לך משהו שקשה לי איתו. כל עם ישראל עשה את זה, ואנחנו אומרים כאילו יש חשש שחלק מזה לא נפק כמו שצריך.
אפשר לעשות אותו גם דק.
אפשר
לעשות. מה שעושים פה, עושים אותו מאוד דק, יש פה אפייה כל יום.
אני שומע.
רוצה ללכת עם הילדים, זה אפשר.
אולי, בסדר, נתאם. בברכת המזון יש פה ספק, הקטע של חצות, עם ישראל בעיקר נוהג, לא כשיטה של המשנה ברורה, עם ישראל כללית מקפיד רק על האפיקומן עד חצות, בעצם מעיקר הדין צריך להקפיד על 4 כוסות עד חצות, וכך ראוי לעשות למי שיכול. כל זה רק מסתדר עם בן אדם, מגיע לסעודה שעה וחצי עד שעתיים לפני חצות. כי אם אתה מגיע אחר כך, נוצר מצב שאתה מלחיץ את אשתך ומלחיץ את הילדים, ואתה משלם מחיר מאוד מאוד יקר על החצות הזה. אז זאת אומרת, לכתחילה אני שואף להגיע לסעודה בין שעה וחצי לשעתיים לפני חצות, לתת מספיק זמן שאשתי תוכל להגיש בנחת את האוכל, אנשים יוכלו לאכול בנחת את האוכל, ומשם נוכל להגיע לסיים את הסעודה, לברך כמו בני אדם, ובשאיפה להגיע גם לכוס הרביעית עד חצות. זה לא מצליח על פי רוב. על פי רוב, ילד זה פתאום עושה במכנסיים, וילד זה פתאום שופך את הזה על הבגד שזה, והבלגנים שקורים מטבע דברים בליל הסדר, לצערנו, אני תמיד מתעודד מזה שכתוב במחזור ויטרי, ששנה אחת רשי שכח לאכול את האפיקומן. זאת אומרת, זה מעודד אותי. אבל למי? זה צריך לשאוף. אבל זה רק אנושי, אם בן אדם מגיע מספיק מוקדם לסעודה. אם בן אדם מגיע לסעודה עם חצי שעה עד חצות, אז פתאום הוא מחיץ את אשתו, ופתאום כל מה שהתארחה ועבדה הוא לא מסוגל לאכול, כי אני בכל זאת צריך להגיע לחצות. טוב, אז כשאתה בחור ישיבה ואתה יחיד ואף אחד לא שם לב, אתה יכול להגניב את להגיע לשם בלי שאף אחד ישים לב. בסדר, אז אם אתה מסתדר איתה. אבל כשאתה מנהל את הסדר, אז רק מסתדר עם בן אדם באמת מתכנן את הדברים, וזה חוזר לנקודה שהתחלנו איתה, שהכל יהיה ערוך מראש, שהסדר יהיה ערוך מראש, שהמצעים, הקריות, הכיסאות, היין, הכוסות, שכל זה יהיה מסודר מראש, כי בלי זה, זה באמת מתפספס. יש אנשים שמאוד מדקדקים בכזית, חזל לא רצו שנהיה בהימות, לא סביר שחזל רצו שאנחנו נאכל את הדברים בצורה שהיא בכלל לא טבעית, במיוחד אנחנו אשכנזים שצריך ממש לקסוס את המצה, אז אם אתה מאוד מאוד רוצה להחמיר, אז תדע שהכזית, רק, כדי אכילת פרס רק מתחיל להימדד מהשנייה שאתה מתחיל לבלוע. אז תאכל כמה שאתה רוצה, תילס, 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 ואז תתחיל לבלוע, ואז אתה כבר הרווחת את השיעור. אין מצב שבן אדם צריך לאכול בצורה שהיא לא טבעית, שהוא פשוט דוחס. אז שבן אדם יאכל בזריזות נורמלית, אבל בשלב נורמלי, ודאי לא לזרז את הילדים. זה חבל שילדים מקיים בליל הסדר, לזרז את הילדים, ועם הקורך, ועם המרור. הלילה צריך להיות אווירה כיף. זה צריך להיות לילה שכל השנה הם מחכים אליו. אז זה צריך להקרין. ואחד מהדברים שצריך להכין זה לישון באחר צהריים. כי כולנו יודעים שקשה שיהיה סבלנות כשאנחנו עייפים. ומטבע הדברים מגיעים לליל הסדר עייפים. אז צריך לנוח, וזו השקעה מאוד מאוד כדאית. לנוח באחר הצהריים קודם, ולהכריח את עצמנו לחייך הרבה בליל הסדר. לחייך, לשיר, וזו השאיפה. יש בתים שמחלקים שוקולדים, לא גוזים. אז כל אחד לפי שיקול דעתו.
מה עם השתייה? שמעת יש מעבר לשתייה אחרי הכוסות? זה משהו שאנחנו... שזה בסדר לגמרי, או נעשו למנוע ממנו?
בין כוס ראשון לשני, בין כוס שלישי, כאילו בין שני לשלישי, זה בסדר. לקטנים, אז יש לנו כלל שכל דבר שהוא רבותי, כל דבר שזה גדילה של הילד, אנחנו לא מצערים אותו. זאת אומרת, ילד לא צריך לחכות לקידוש לאכול, ילד לא צריך לחכות להבדלה לאכול, כי כל דבר שזה הגדילה שלו, הגמרא אומרת ביומה, אז אין בזה דין חינוך. אז כל דבר שהוא צער לילד, אנחנו לא מחנכים אותו. אלא מה? שכדאי להזכיר לו, תשמע, כל הגדולים, אחרי אפיקומן, לא אוכלים כלום. והרבה פעמים, זה לא אמיתי שהיל צריך את זה, הוא רוצה כוס מים בסדר, אני לא מקבל את זה שהוא צריך קולה, או מיץ, או במבה, או ביסלים.
אני לא חושב על עצמי, בין הראשון לשני, מותר קפה.
אז בין הראשון לשני מותר, אני רק לא מביא את זה לשולחן, קודם כל תכוון בפרי פרי הגפני לפתור גם את זה, ושנית, אני לא מביא את זה לשולחן, כי אני לא רוצה להרוס את המסורת. זאת אומרת, היו שנים שהייתי שם לשולחן, פינג'ן קפה, וקולה, וקרח, והכל. אבל אז התחלתי להרגיש שהתלמידי מכון מיר שבאים אליי, והם אף פעם לא ראו סדר קלאסי, אז זה נהפך להיות להם חלק מהסדר קלאסי. זה לא. אז היום זה נשאר במטבח, ואני אומר, מי שמרגיש שהוא נרדם, יש משקעות עם קפין, ויש קפה, ויש הכל, אבל רק תשתו במטבח, ואז תחזרו ותצטרפו לסדר.
כל מה שהרב עכשיו אמר לנו בשלושת השיעורים האחרונים, זה למי שעורך את הסדר.
כן.
איך מסתכלים על מישהו שהוא לא עורך את הסדר? יש מישהו שעורך, אבל הוא גם רוצה, כלומר, איפה אנחנו נכנסים לתמונה בכזה מקרה?
כשאתם עורכים. זה קצת תלוי. זאת אומרת, על פי רוב מי שעורך את הסדר רוצה לנהל את הסדר. ותלוי כמה פעמים אתה תהיה שם. אם זה אחד מהסבים והסבתות, ואתה סך הכל, אתה עורך שם, אתה בעצם, אז אם הם יאפשרו לך לדבר קצת עם הילדים, אז אני חושב שכן כדאי להכניס את הנקודות האלה. היה לי פעם ליל הסדר שהייתי עורך לסדר שני. הייתי בן חוץ לארץ אז, הייתי פה בארץ, מישהו הזמין אותי, ואז הוא בעצם, הוא ניהל את הסדר, אבל כל שאלה שהילדים היו שואלים, הוא היה מפנה אליי. אני הייתי בן ישיבה, הוא היה, אבל בוס, בסדר, אז היה סדר מאוד מעניין. כי הילדים שלו קיבלו כוזרי והמון דברים לאורך כל הסדר. אבל על פי רוב אנשים לא רוצים את זה. אז זה תלוי. אם אפשר להיגנב לצד, מה שאני ניסיתי לעשות, היו שנים שהיה לי את זה, אז ניסיתי לשב בקצה השני של השולחן. זאת אומרת, אם יש את כל המשפחה, אז אני עם הילדים, אנחנו המשפחה האחרונה, הכי רחוקים ממי שמעביר את הסדר. ושוב, אני דוגל בזה ש... לא משנה לי. כן או לא. העיקר זה הרי המסר שאתה מעביר להם. ואני מאוד מאוד מחזיק מזה שלא צריך להתעסק רק במילים של ההגדה. אנשים מאבדים את כל המגיד כי הם עסוקים במילים. חכם והפסוקים. זה לא המגיד. המגיד זה תעביר לו את הסיפור, מה היה ביציאת מצרים. ואנשים פספסים את זה, כי הם עסוקים בוורטלך, והיא שעמדה, וו זה שישה סדרי משנה, איזה חמישה חמישה יתרה, מה זה מעניין אותי? אני צריך לספר לו מה היה ביציאת מצרים. אני צריך לספר לו מה זה תחת התפוח ורותיך, שהם יהיו כל כך עייפים, שהם יהיו שוכבים בשדות, ואז תפוח בימי חזל זה היה אתרוג, היו שוכבים מתחת לעץ אתרוג, ושם הבעל היה מתמוטט, ואשתו הייתה באה ודולה מים, ומביאה לו קד מים עם דגים בפנים, והייתה מתחילה לעורר אותו, והוא לא היה מעוניין בכלל. ואני מתחיל לספר לו את הסיפור הזה. אז את הדברים האלה אני מנסה לעשות בלי להפריע למעביר ליל הסדר. שזה אני כללית יכול לעשות, או אם יש הרבה שיחות שמנהלות תוך כדי, כפי שדרכם של הרבה בתים, או שאני יכול לשבת בקצה השני, אלה דברים שעשיתי. אחרת, אתה צריך להכניס את מה שלך יש לומר בין הוורטלך של כל האנשים האחרים, שזה אפשרי. אבל אז יש לך ליל הסדר שהוא הרבה פחות משמעותי. זאת אומרת, אתה כפוף. זה נכון. אז תלוי כמה שנים זה נמצא. זאת אומרת, אני כבר 7-8 שנים שאנחנו מנהלים סדר בעצמנו. שנה שעברה נולד לנו ברוך שם בן, שבועיים לפני ליל הסדר. ידעתי שאני לא הולך לנהל ליל סדר בעצמי. אז אמרנו, כפרות, השנה הילדים יראו מה זה סדר אצל סבא וסבתא, וגמרנו, אני לא מעביר את הסדר שלי. זאת אומרת, אם אני מצליח להכניס משפט אחד או שתיים, אבל מי שכל שנה נמצא במצב כזה, אז רצוי שימצא פתרון. שכן ימצא את הדרך להכניס את הדברים שלו. אני אומר, אם זה הולך לראות ככה כל שנה, אז או לשבת בקצה השני, או להכניס את זה תוך כל ידי, כל הוורטלך של אחרים. אל תשכח שאתה מקיים מצוות סדאורייתא כשאתה עושה את זה. זה לא סתם. אם אתה מצליח להעביר את הדברים האלה, אז בסדר. אז הם יאמרו את החכם מה הוא אומר ואת הפסוקים, ואתה תיתן את המסרים שהם משמעותיים. אבל תראו, אני נתת לכם הרבה יותר חומר מאשר אפשר להעביר בלילה אחד. אבל המגמה הייתה שאתם תבחרו, ותוך כדי יהיה לכם הרבה חומר להעביר הלאה. כן? טוב, עכשיו ש...